אנחנו ממשיכים בלימוד פרשת שבוע על פי משנת רבנו רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. שבוע שעבר הסברנו את הדבר הכללי, ההבנה הכללית שהפרשיות מסודרות לפי זוגות, ולכן יוצא לנו ששתי הפרשיות, חיי שרה ותולדות, הן הפרשיות של יצחק אבינו. אז אנחנו היום נלמד על יצחק אבינו. כל מי שאומרים לו ששתי הפרשיות, חיי שרה ותולדות, הן על יצחק אבינו, ומסתכל בפרשיות האלה, קורא אותן מההתחלה עד הסוף, מסתכל חזרה ואומר, מה? איפה בדיוק יצחק אבינו? כלומר, יצחק אבינו הרי נולד עוד לפני כן. פרשת חיי שרה זה אחרי לידת יצחק, אחרי העקדה. אנחנו כבר עברנו את השלבים הראשונים של יצחק. מצד שני, אמנם בתחילת פרשת תולדות כתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אבל חלק גדול מהפרשה יצחק לא עושה שום דבר. יש פה סיפורים על יעקב, על עשיו ועל רבקה הרבה מאוד, וזאת באמת שאלה שהרב צבי יהודה זצ"ל שואל אותה, והוא מעמיד אותה במרכז. הדבר הזה בולט עוד יותר כשאנחנו חוזרים קצת וזוכרים את אברהם. אברהם אבינו הוא אישיות, האדם הגדול בענקים, ואברהם אבינו כל הזמן עושה דברים. הוא הולך והוא מכריז, ויקרא שם אברהם בשם השם, והוא נלחם, והוא עושה ועושה ועושה. אז אברהם אבינו הוא בולט בתור אישיות גדולה בעשייה שלו. טוב, אין לנו בעיה עם זה, זה יפה מאוד. גם אצל יעקב אבינו, כפי שנראה בפרשיות הבאות, יש הרבה מאוד עשייה. טוב, נתייחס לזה בהמשך. אצל יצחק אבינו אין כמעט עשייה. כל פרשת חיי שרה כמעט מדברת על הנישואין של יצחק. מה, איך אנחנו מדברים על הנישואין של יצחק? הולך לו העבד של אברהם למרחקים ומוצא כלה ליצחק ומביא לו. מה יצחק עשה? כל מה שקורה שמסופר שיצחק עשה, זה בסוף בסוף יצחק בא מבו באר לחי רועי, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. טוב, נו, באמת, עשייה גדולה. הוא התפלל, הוא היה ברמה רוחנית עצומה כפי שנראה, אבל לא מסופר פה כמעט שום דבר על יצחק. מביאים לו את אשתו. הדבר בולט עוד יותר כשאנחנו מגיעים לפרשה של השבוע, לפרשת תולדות, ויש פה ברכה של למעשה של אברהם, ברכת אברהם, הברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בתור ירושה, היא צריכה לעבור מאברהם דרך יצחק הלאה. אז יצחק צריך לתת את הברכה הזאת. יצחק נותן את הברכה, מבחינה מילולית הוא אומר את הברכה, אבל לכאורה הוא אפילו לא יודע למי הוא אומר. עשיו רץ פה, ורבקה רצה שם, ויעקב באמצע, ומסתדרים מסביב, ויצחק? יצחק לא רואה שום דבר, הוא רק מברך. לכאורה הוא לא עושה שום דבר מעצמו. על זה מדבר הרב צבי יהודה. דווקא על זה. למה? אנחנו צריכים לבדוק מבחינת המושגים שלנו. לפעמים אדם צריך להגדיר לעצמו מושגים, לשאול אותו מאיפה המושג הזה הגיע אליו. זו דרך אגב עבודה מאוד יסודית. כל בן אדם שמגיע לעולם התורה צריך להבין שיש לו כל מיני מושגים בראש שהוא קיבל אותם, הוא אפילו לא יודע מאיפה הוא קיבל אותם. יכול להיות שהוא קיבל אותם מהבית, יכול להיות שהוא קיבל אותם מהתקשורת, יכול להיות שהוא קיבל אותם מהרחוב, אפילו לא רחוב גרוע, שלילי, אבל יכול להיות שמילה מסוימת בעברית הוא מבין אותה הפוך ממה שהיא כתובה בתורה. יש לנו הרבה מילים בעברית מודרנית שאנחנו משתמשים בהם במובן שונה מהמובן המקורי שיש בתורה. ולא רק פירושי מילים, אלא מושגים, הבנות, יסודות. אדם שמגיע ללימוד תורה צריך להתחיל לבדוק את היסודות שלו, את ההבנות שלו, ולראות, אולי אני מבין לא נכון. וזה משמעותי בהבנה רוחנית, וזה משמעותי גם בהבנה אישית. אולי אני מבין לא נכון מי אני, מה התפקיד שלי בחיים, איך אני צריך להתנהג בתור בן אדם, בתור אדם נשוי, בתור אבא לילדים, בתור חבר. אולי יש לי כל מיני מושגים שקיבלתי אותם מבחוץ, וצריך לתקן את המושגים. אז פה אנחנו עוסקים בהבנת מושג שאנחנו לא לגמרי משנים אותו. מה המושג? אומר הרב צבי יהודה זצ"ל, יש פה שני סוגי בני אדם. יש אדם פעיל, אדם שהוא פועל בעצמו, עושה דברים, ויש אדם שהוא נפעל. מה זה נפעל? במושג האנושי, במובן האנושי הרגיל שלנו, אדם שהוא נפעל, הוא פסיבי, מזיזים אותו ממקום למקום, אומרים לו מה לעשות, הוא אדם פחות מאדם שהוא פועל. הוא אדם פחות רציני, פחות חזק, לפעמים הוא גם פחות בן אדם. למה? כי מה זה נפעל? על פי מה בן אדם נפעל? אם זה אדם שהמצבי רוח שלו משתנים לפי מה שכל בן אדם אומר לו, זה אומר לו הולך לפה, זה אומר לו הולך לפה, טוב, הוא בכלל בן אדם מסכן, אין לו אישיות. אבל יש יותר מזה. יש בן אדם שנדמה לו שהוא פועל, אבל יש כל מיני דברים שמשפיעים עליו. יש בן אדם שמשפיעים עליו מבחוץ. יש אדם צעיר, הורים שלו אומרים לו מה לעשות. אם הוא בן 5, כדאי שהורים שלו יגידו לו מה לעשות. אבל אם הוא בן 50, לא כדאי שהורים שלו יגידו לו מה לעשות. לפעמים הוא רוצה לעזור להורים, לתת להם יחס, לתת להם הגשה טובה, אבל הם לא אמורים לקבוע לו את החיים. אז יש באמצע, יש בן 25. צריך לפתח אישיות, לא להיות משועבד לאחרים. מה זה לא להיות משועבד לאחרים? זה לבוא ולהשתולל? אגיד, לא, דווקא. פעם היה לי סיפור כזה. בא אליי בחור בגיל תיכון, שאל אותי על כיבוד הורים. אמרתי לו, מה הבעיה שלך? הוא אומר, אני רוצה לעשות א', והורים שלי אומרים לא. לא ניכנס פה כרגע לפרטים. אמרתי לו, אולי הורים צודקים. הוא אומר לי, יכול להיות שהורים צודקים, אבל אני רוצה דווקא לעשות אחרת. זה לא טוב. באותה מידה שאם הוא יעשה רק את מה שההורים שלו אומרים, הוא לא עצמאי, גם אם הוא יעשה הפוך ממה שההורים שלו אומרים, הוא לא עצמאי. למה הוא עושה את הדבר? לא בגלל שהוא טוב, אלא בגלל שהוא הפוך. ויש בן אדם שנדמה לו שהוא עצמאי. ומה באמת מפעיל אותו? היצרים שלו מפעילים אותו. הדחפים שלו מפעילים אותו. הוא לא עושה את הדבר בגלל שיש פה אידיאל, בגלל שיש פה עניין אמיתי וגדול וטוב, אלא בגלל שכרגע מתחשק לו. בא לי לעשות כך וכך. אני עכשיו לא יכול אחרת. אני מרגיש, כן? הופכים את זה לאידיאולוגיה כביכול. אם אתה מרגיש כך, תעשה את מה שאתה מגיש. מי אומר שמה שאתה מגיש זה טוב? אבל זה אני. מי אומר שזה אתה בכלל? זה כרגע ההגשה שלך. זה לא הדבר האמיתי. אתה לא פגשת את הנשמה שלך. יש אנשים שנדמה להם, יש להם דמיונות, נדמה להם שהם פוגשים את הנשמה שלהם. לפגוש את הנשמה שלך ממש חזיתית, אם עשית את זה אתה נביא. אין היום נביאים. אולי בעלי תלמידי חכמים מאוד גדולים, בעלי רוח הקודש. כדי לדעת מה שהנשמה שלך אומרת, אתה צריך לדעת תורה. אתה צריך לשמוע מהקדוש ברוך הוא דרך התורה מה הנשמה שלך אומרת. לא לפי החשק שלך כרגע, חם לי, קל לי, מתחשק לי כך, מתחשק לי אחרת. זה לא אתה. זה רק הקליפה החיצונית שלך. ולא אתה האמיתי. אז גם אדם שהולך לפי היצרים שלו, הוא נפעל. יש אנשים בעולם שהם לא נפעלים, הם פועלים, זה יותר טוב. אדם מחליט על אידיאל, מחליט על עקרונות, והוא הולך לעשות. כך היה אברהם אבינו. אברהם אבינו הייתה לו מטרה של קידוש שם השם בעולם, של גילוי כבוד השם בעולם. הוא הלך ופעל, עשה דברים מאוד גדולים. לכן אומרים לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. למה? כי הוא כל הזמן מלמד. יש אנשים שבאים אצלו ללמוד, והוא מגייר אותם, כלומר מקרב אותם תחת כנפי השכינה. זה מצויה. זה בשבילנו דוגמה טובה. אברהם אבינו, כפי שאמרנו, הוא ההתחלה של עם ישראל. הוא המקור שלנו. הוא צור מחצבתנו. ממנו נחצבנו. אז אנחנו לומדים ממנו את הגדלות. כל זה נפלא. וזה באמת התפיסה הראשונה, הבנה הראשונה, איך בן אדם צריך להיות. אבל אצל יצחק אנחנו לומדים דבר חדש. האם יצחק נפעל על ידי יצרים? לא, חס וחלילה. יצחק הוא צדיק גדול. אין לו אפילו טיפת התחשבות ביצרים שלו. איך אנחנו יודעים? כי כשאברהם אבינו מגיע עם יצחק לעקדה ואומר לו הקדוש ברוך הוא ציווה שאני אקריב אותך קורבן, יצחק אומר, זה מה, אז אם כן? תקשור אותי היטב, שחס וחלילה הגוף שלי לא יקפוץ, לא יעשה איזושהי בעיה פה. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני מסכים לחלוטין, אני מוכן, אני רוצה. אז יצחק הוא לא הולך לפי היצרים הרגילים, אפילו היצרים הנורמליים של בן אדם, שאדם רוצה לחיות. אז ממה יצחק נפעל? לכאורה, תגידו, נפעל מבחוץ. עשיו מסדר אותו, רבקה מסדרת אותו, לא כל כך פשוט. כיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה את הדבר הזה. יצחק הוא באמת נפעל על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי השם. זה כבר דבר אחר לגמרי. להיות נפעל על ידי ריבונו של עולם, זה להיות נפעל, להיות המשך של האמת. לא האמת הקטנה שלי, אפילו אם היא טובה וחיובית, אפילו לא אמת גדולה, אבל היא רק חלק מהאמת. אלא האמת העליונה המוחלטת ביותר. בורא העולם, מנהיג העולם, הוא מפעיל אותך. אתה נפעל ממנו. זה כבר לא המושג של נפעל האנושי. ששם אמרנו בצדק שמי שנפעל הוא פחות טוב, הוא פחות גדול, הוא פחות בן אדם שלם מאשר מי שפועל. באמת, פה אנחנו מדברים על נפעל רוחני, אלוקי. זה כבר מושג אחר לגמרי. זה מושג שגדול אפילו יותר ממי שפועל. כי מי שפועל מוצא מעצמו. ומי שנפעל, הקדוש ברוך הוא נותן לו. וזה לימוד מאוד מאוד גדול, שצריך להבין שגם מיצחק אנחנו צריכים ללמוד, לא רק מאברהם. מה אומרים עם ישראל? כשמגיעים למעמד הר סיני, קדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לכם את התורה, אומרים עם ישראל, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. איפה אתה? מה? אתה לא חושב? אתה לא מחפש? אתה לא בודק? מה? את מי אני אבדוק? את הקדוש ברוך הוא? באמת מצחיק. אני לא יכול לבדוק את הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לבדוק את הקדוש ברוך הוא. אני יודע שהוא נותן את האמת המוחלטת הגדולה ביותר. אני רק רוצה להיות מסוגל להיות כך, לחיות כך. קודם כל נעשה. אחר כך לא רק נעשה, אלא גם נשמע, גם נבין, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין, אז נלמד ונדע ונוכל להבין את הדברים יותר ויותר בעומק. הכל מתוך נפעלות, מתוך קבלה של דבר השם. זה דבר מאוד אמיתי. זה דבר מאוד גדול. זאת באמת המדרגה הגדולה ביותר. צדיקים גדולים זוכים להגיע למדרגה כזאת. זה לא כזה פשוט. הרב צבי יהודה זצ"ל היה רגיל להגיד, יש מצב שאומרים על בן אדם שהוא מקורי. מה מתכוונים? מתכוונים שכולם אומרים דבר אחד והוא אומר משהו אחר. זה טוב? לא תמיד זה טוב. בדברי תורה זה ודאי לא טוב. למה זה לא טוב? כי דברי תורה צריכים לבוא מהקדוש ברוך הוא. קיבלנו את התורה, משה קיבל תורה מסיני, כתוב בפרקי אבות, הוא מסרה ליהושע ויהושע לזקנים עד אלינו. מי שמקבל את התורה הזאת ולומד אותה ומבין אותה וממשיך אותה, זאת התורה האמיתית. אז מה, אתה הולך להיות מקורי? מה זה מקורי? אתה צריך להיות מקבל, אתה צריך להיות ממשיך של התורה. כך כתוב על אחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז מה, הוא סתם היה טייפ? חזר על הדברים? לא, הוא שמע מרבו דברים שאף אחד אחר לא הצליח לשמוע. לא שהוא נדחק שם והקשיב, אלא בהבנה שלו, בהקשבה הפנימית שלו, בהעמקה שלו, בדבקות שלו לרבו, הוא הצליח לשמוע דברים שאף אחד אחר לא הצליח לשמוע, להבין דברים שאף אחד לא הצליח להבין. כשהוא נתן שיעור רבי אליעזר, כולם ישבו והתפעלו, אף פעם לא שמענו דברים כאלה. מה, אבל כולם למדו אצל הרב שלו, זה היה רבן יוחנן בן זכאי. אבל אף אחד אחר לא שמע את מה שרבי אליעזר שמע. זה מקבל גדול. אבל הוא לא מחפש להיות מקורי במובן של להגיד דברים חדשים. יש מושג של מקורי בדברי תורה. כך אומר הרב צבי יהודה. מה זה מקורי בדברי תורה? היה מספר סיפור על החפץ חיים. חפץ חיים כמובן היה תלמיד חכם עצום. הוא נחשב לעת זקנותו המנהיג של עם ישראל. כולם היו באים לשמוע ממנו. והיו רגילים שהחפץ חיים תמיד בעל ענווה גדולה. הוא לא אומר, כך אני אומר. היו שואלים אותו, הוא היה אומר משהו, אבל מאוד בענווה, מאוד בעדינות, כתוב בתורה. אבל פעם אחת, החפץ חיים ישב באיזו פגישה בענייני ציבור. ופתאום כולם הופתעו, הוא אמר משהו. לא מקור, לא כך כתוב, אלא כך צריך לעשות. ככה זה. אז אחד האנשים הצעירים שם ששמעו אותו ככה, הופתע, אומר, הרב, איפה זה כתוב? ואז החפץ חיים הפתיע עוד יותר. הוא הסתכל ישר לאנשים ואמר, כאן זה כתוב, הצביע על עצמו. כשיש אדם גדול שכל כולו דברי תורה, כל כולו התבטלות לדברי תורה, קבלת דברי תורה, שמיעת דברי תורה, במשך שנים על גבי שנים, אז הוא יכול להגיע למצב שהוא אומר, כאן זה כתוב, אצלי זה כתוב. מה זה אצלי? זה לא אצלי הקטן. זה בתוך האישיות שלי, שאני יודע ששום דבר אצלי לא בא מחוץ לתורה. הוא כבר עשרות שנים בודק את עצמו. ויש גדולי ישראל שכתבו כך. צבי יהודה היה ממשיך ומספר, קודם כל, על אבי סבו, סבא הזקן של החידה. החידה הוא מפורסם מאוד, אחד מגדולי ישראל. היה לו סבא גדול מאוד, שקראו לו רבי אברהם אזולאי. הוא היה מקובל גדול, הוא גר בחברון, והוא כתב ספר בשם חסד לאברהם. אז על הספר הזה מסופר, שבהתחלה, אף על פי שהדברים שם הם דברים בקבלה, בסיטוי תורה, אז הוא כתב אותם בצורה של דיון בדברי תורה. אומרים, יש קושיה, יש תירוץ, או יש מקור, יש פירוש. אחר כך הוא אמר לו, שם את הספר הראשון בגניזה, כתב את כל הספר מחדש, כשהוא מתחיל פעם אחרי פעם, דה. כך הוא מתחיל את הפסקאות. דה שכך וכך. אני מודיע לך. יש שם דברים מאוד מקוריים. מה זה מקורי? מקורי זה דברים שבאים מהמקור, באים מהתורה העמוקה ביותר. זה לא המצאה שמישהו בא וחיפש בשכל שלו, איך אני אגיד חידוש? טוב, מותר גם להגיד חידושים. בסדר, זה יפה, אדם עוסק בדברי תורה, מחפש בדברי תורה, רעיונות. אבל אדם גדול כמו החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, הוא לא מחפש חידושים. הוא בא לגלות את עומק התורה ולהגיד לנו, תדעו שזה כך. וזה באמת גם דרכו של המהר"ל מפראג, שהוא היה גדול, ענק בתורה, אחד מגדולי הרבנים שהיו במשך הרבה דורות, העריצו אותו בכל אירופה במשך דורות, וגם הדברים של המהר"ל הם דברים מקוריים, כלומר דברים שנובעים מעומק המקורות, הוא לא מוכיח אותם. וכך באמת גם הדברים של מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה. שברוב הספרים שלו הוא לא בא בסגנון שמקובל אצל הרבה רבנים ואומרים, הנה במקור הזה כתוב כך ופה כתוב כך וחז"ל אומרים וזה, טוב, הוא מביא פה ושם פסוקים. צריך לעבוד קשה להבין מה הקשר בין הפסוק לבין מה שהוא כותב. הוא כותב דברים כאילו בלי מקורות. למה? כי הוא כולו מקור, הוא כולו מקורי, הוא כולו דברי תורה. הוא היה כולו מגיל צעיר, כל כולו תורה, בלי שום דבר מבחוץ. ולכן ברמה כזאת אפשר לכתוב כך. אנחנו צריכים שני דברים. צריכים להסתכל על גדולי תורה אלה ולדעת שאצלם באמת הדברים הם אמיתיים, מקוריים במובן הנכון. כלומר, נובעים מהמקור של התורה, ממשה קיבל תורה מסיני. ואנחנו צריכים גם ברמה הקטנה שלנו לנסות לקבל את התורה. לא ללמוד תורה ולהגיד, טוב, זה מה שהתורה אומרת, מה אני רוצה? יפה, מה שאתה רוצה, אולי אתה תסתדר עם התורה, תסתדר יותר, תסתדר פחות, לכתחילה, בדי עבד. אנחנו צריכים לשאוף לעשות את מה שהתורה אומרת. זה הנעשה ונשמע, זה עשה רצונך כרצונו. זה מה שלומדים מיצחק אבינו. זה כמובן, יצחק אבינו במדרגה הכי גדולה, הכי עליונה, הכי פנימית. והכי עמוקה, אבל אנחנו גם, יש לנו פה משהו ללמוד ולהבין, יש לנו כמובן, כמו אצל כל האבות, דוגמה עליונה מאוד, הרי גם כשאנחנו לומדים מאברהם, אנחנו לא אברהם. אנחנו הנכדים הקטנים של אברהם, אז אנחנו רואים כיוון, אנחנו יודעים שאברהם מתנשא מעלינו בגדלותו. אז כך גם כשאנחנו לומדים מיצחק, אנחנו הנכדים הקטנים של יצחק. אבל אנחנו רואים את יצחק מתנשא מעלינו בכל הגדלות, ועל ידי זה אנחנו לומדים את הכיוונים ואת המגמות של התורה. אז זה עניין הנפעלות של יצחק. להיות נפעל אלוקי, נפעל רוחני, נפעל מהקדוש ברוך הוא. וזה מה שקורה ליצחק. מביאים לו את אשתו. מביאים לו את אשתו, הקדוש ברוך הוא עושה שם בהשגחה פרטית מיוחדת, מביא את רבקה לבדיוק בזמן של יזר מגיע, דואג להודיע לו שהנה זאת אשתו של יצחק. מביאים לו את יעקב לברכות. נכון, רבקה שם בוחשת בקערה, אבל רבקה יודעת ברוח הקודש שיעקב אמור לקבל את הברכות. ואז יצחק מגלה את הדברים, הוא אומר נכון, גם ברוך יהיה. זה באמת מה שצריך. יצחק הוא לא טיפש, הוא לא איזה פתי קטן שמסדרים אותו. אלא הקדוש ברוך הוא יש לו לפעמים חשבונות מיוחדים, שדברים גדולים לא מגיעים באופן ישיר, אלא בצורה עקיפה, מסובכת. אתם יודעים איך מגיעה גאולה? יש ביטוי מיוחד בחז"ל, שאנחנו פוגשים אותו כל שבוע במוסף של שבת. אתם, מישהו זוכר מוסף של שבת? איך, מה אנחנו אומרים? תיקנת שבת, נכון? איך זה ממשיך? כן. מה הסדר שם של הפיוט? לפי מה? יודעים? בדיוק. סדר א' ב' הפוך. ת' ש' ר' ק' צ' הכל הפוך. קוראים לזה סדר תשרק. כן? ת' ש' ר' ק'. כתוב בנביא על הגאולה העתידה שהקדוש ברוך הוא אומר אשרקה להם ואקבצם. אני הולך לגאול את עם ישראל, יהיה קיבוץ גלויות, אני אשרוק ואקבץ אותם. מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שורק? הקדוש ברוך הוא לא צריך לשרוק. מה זה נקרא? זה נקרא שהקדוש ברוך הוא עושה את הגאולה בסדר תשרק. בסדר הפוך. הרי מה עם ישראל חלמו כל הדורות על הגאולה? אמרו, אנחנו נחזור בתשובה, נהיה צדיקים. קדוש ברוך הוא יבוא וישלח לנו את משיח צדקנו, יגיד לנו, יהודים טובים, נחמדים, איזה יופי שהנהגתם כל כך יפה, בוא, אני אתן לכם מתנה את ארץ ישראל. נכון? ככה יהודים חלמו כל הדורות. מה קרה במקום זה? במקום זה, במקום משיח צדקנו, מי הגיע? הגיעו הרשעים הגדולים ביותר של אומות העולם, והתחילו לרצוח את עם ישראל. מה קרה? עם ישראל התחיל לברוח, עוד לפני השואה. התחיל לברוח, ברח. לאן אפשר לברוח? כל המקומות לא רוצים אותנו, בורחים, חלק מהיהודים, בורחים לארץ ישראל. מגיעים לארץ ישראל, מקבלים אותה מתנה? מה פתאום מתנה? קדחת, כן, זה מה שהיה פה, קדחת. כל אחד היה בא, היה חולה במלאריה, קוראים לזה קדחת בעברית. כישלונות על גבי כישלונות, הכל מסתבך, אבל בסופו של דבר אנחנו בונים את ארץ ישראל. כל הגאולה הולכת בסדר הפוך, בסדר תשרק. כלומר, יש מצבים של דברים גדולים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יגיעו אלינו דווקא הפוך. נכון. כן. אנחנו נראה את זה גם בפרשיות אחרות. יש מצבים אפילו שזה מאוד בולט בתורה. מי שזוכר מלפני שנה בסוף חומש שמות, יוסף מגיע ליעקב, מבקש לברך את הבנים שלו, אפרים ומנשה. מה עושה יעקב? שם את הידיים ומברך אותם? הוא שם את הידיים, אבל ככה. לא, אתה לא יכול להגיד ליוסף, שים את הילד הזה פה ואת הילד הזה פה ולשים את הידיים ישר? לא. צריך לשים את הידיים הפוכות. ימין על שמאל, שמאל על ימין, ככה מברכים. יש דברים שהולכים בצורה כזאת. אז גם הברכות מגיעות ליעקב בצורה הפוכה. שיצחק יחשוב שהוא עשיו, יברך אותו, הוא יקבל גם את הברכות האלה, ויש על זה הסברים, למה זה צריך להיות כך, אולי נספיק להתייחס לזה. אז לכן, יצחק הוא דווקא נפעל, הקדוש ברוך הוא מסדר לו את כל פרטי החיים, כדי שהדברים יתגלו בצורה הגדולה ביותר. זה נקרא בצורה פנימית ביותר. פנימיות המציאות היא התוכן האלוקי, ההנהגה האלוקית של המציאות. בצורה העמוקה ביותר. יצחק הוא עמוק מאוד. זה שיצחק הוא עמוק מאוד, זה מתגלה במאמר חז"ל מאוד מיוחד. יש מאמר חז"ל במסכת שבת, שנאמר שבאחרית הימים תהיינה צרות גדולות. טוב, תגידו, אנחנו כבר יודעים את זה. יודעים משהו. אבל חז"ל גם אומרים שתהיינה צרות גדולות לא רק במובן של צרות מבחוץ, אלא גם צרות מבפנים. שבעם ישראל יש חטאים גדולים, ויש בעיות גדולות, רוחניות, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא כאילו צריך נחמה. טוב, מה זה? הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר. אבל באמת יש ביטויים כאלה, כדי שאנחנו נבין. כמו שכתוב שיש דברים שהקדוש ברוך הוא שמח בהם, ישמח השם במעשיו, כשהדברים הם טובים וישרים ויפים, אז יש גם מצב שהקדוש ברוך הוא מצטער כביכול. מצטער כי יש חטאים. אם הקדוש ברוך הוא מצטער, אז צריך לנחם. אז אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא פונה לאבות כדי לקבל נחמה. כביכול, כן, ודאי שזה רק ביטוי כדי להסביר לנו את המצב, אבל המצב כזה קשה, כזה מסובך מבחינה רוחנית, שהקדוש ברוך הוא פונה לאבות ואומר להם, צריך לנחם אותי. הוא לא אומר להם את זה, אלא הוא מתחיל, אומר, פונה לאברהם אבינו, אברהם אבינו הוא אוהב את השם, אוהב את הבריות, אוהב את כולם, אפילו הסדום הוא התפלל. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו ואומר לו, בניך חטאו. אז מה אברהם אבינו אמור לעשות? הוא אמור להגיד דברים טובים, חיוביים. אומרים חז"ל, לא, אברהם אבינו אומר, אם הם חטאו, ריבונו של עולם ימחו על קדושת שמך. היום ונורא, מה? אברהם אבינו לא מלמד זכות. הוא פתאום אומר, טוב, שימותו חס וחלילה. צריך לקדש שם שמיים, לקבל עונש. לא, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מחפש כביכול. זה הקדוש ברוך הוא פונה ליעקב. אומר ליעקב אבינו, בניך חטאו. גם מיעקב הוא מקבל את אותה תשובה. ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא הולך ככה, לא. יש שם ביטוי חריף בגמרא. לא בסבי טעמה ולא בדד כעצה. הזקן, אברהם אבינו, לא נתן לי תשובה טובה, והצעיר, יעקב, לא נתן לי תשובה טובה. למה הוא לא פנה ליצחק? אנחנו יודעים ממקורות של תורה שיצחק אבינו הוא מידת הדין. כתוב שיעקב אבינו נשבע בפחד אביו יצחק. פחד זה מידת הדין. מידת הדין זה דבר מפחיד באמת. צריך לעשות דין, צריך להעניש. יש רשעים, צריך לטפל בהם. אז מידת הדין זה דבר לא נעים. בדרך כלל אברהם אבינו הוא מידת החסד. חסד לאברהם כתוב. אז לכן, באופן פשוט, פונים לאברהם, לא פונים ליצחק. רוצים לימוד זכות, מה, יפנו ליצחק? אבל אחרי, מתארים חז"ל, אחרי שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ולא מקבל לימוד זכות, פונה ליעקב ולא מקבל לימוד זכות, הוא פונה ליצחק. פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, אומרים חז"ל, ואומר לו גם כן, אומר לו, בניך חטאו. אומר יצחק לריבונו של עולם, מה הם חטאו? כמה הם חטאו כבר? כמה בן אדם חי? כמה שעות יש לו ביום? יש לו 24 שעות ביום? לא, באמת אין לו 24 שעות ביום. למה? הוא חייב לישון, נכון? אז זה פחות. הוא חייב לאכול, זה פחות. הוא חייב כל מיני דברים, הוא חייב לעשות. אז מה, לא יכול להיות שהוא חוטא כל היום? אז זה הרבה פחות. בואו נתחיל להוריד אחוזים. נוריד, נוריד, נוריד. כמה כבר נשאר? לא נשאר פה הרבה, אומר יצחק. אומר יצחק, אחרי שלא נשאר הרבה, הוא אומר כביכול, הוא פונה, משא ומתן לקדוש ברוך הוא, פונה לריבונו של עולם, ואומר לו, אתה יודע מה, מה שנשאר, בואו נחלק ביני לבינך. כאילו עושה הסכם עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אתה תיקח חצי עליך, אני אקח חצי עליי. ואם אתה לא רוצה, אומר יצחק, אז אני אקח את הכל עליי. מה, אני יכול לקחת את הכל עליי? כן. אם מסרתי את הנפש בעקדה, אז אני יכול גם את זה לעשות. מה זה אומר הביטוי הזה? ככה חזל אומר, זה נשמע מאוד משונה. מה? קודם הביטוי הזה באברהם ויעקב. אחר כך יצחק שהוא מידת הדין, מתחיל כאילו להיכנס למסע ומתן, כמה שעות, כמה זה, תיקח אתה חצי, לא תיקח חצי, מה זה? אלא אומרים חז"ל, צריך להבין, נכון, יצחק הוא מידת הדין. כשאתה מסתכל על מידת הדין באופן שטחי, אתה בא ואומר, מהי מידת הדין? צריך להעניש את מי שהיה לו בסדר. אבל יצחק הוא לא שטחי, מה אמרנו כל הזמן הזה? יצחק שהוא נפעל אלוקי, כל העניין שלו הוא לבוא ולהגיע לעומק הכי גדול. הוא לא רוצה מעצמו, הוא רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא יודע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אפילו אם הוא לא יודע, הקדוש ברוך הוא ידאג להביא לו את הדברים בצורה הגדולה ביותר, בצורה השלמה ביותר. אז הרי מה זה עם ישראל? פניך חתום. אנחנו יודעים כלל בחז"ל, שישראל, גם אם הם חוטאים, הם נשארים עם ישראל. גם אם הם חוטאים, הם נקראים בנים של השם. בנים אתם לשם אלוקיכם. בין כך ובין כך קוראים בנים. בין אם הם צדיקים, בין אם הם רשעים, אפילו אם הם כופרים. הם תמיד נקראים בנים. זה עומק, זה לא פשוט. אתה רואה יהודי שעושה כל מיני דברים שליליים. אתה בתור בן אדם לא רץ לחבק אותו כל כך מהר. מידת הדין, אם יהיה בית דין בבני אדם, צריך להניש מישהו שמנהג לא בסדר. אבל הדין האלוקי, הדין הגדול, הדין העמוק ביותר, זה יצחק. שם באים ואומרים, מה יש ליהודי הזה בפנים? יש לו נשמה אלוקית של בן של הקדוש ברוך הוא כביכול. עכשיו בנים אתם לשם אלוקיכם, יש לו סגולה אלוקית. זה מה שמתכוונים חז"ל. יצחק אבינו מגלה את התוכן העמוק ביותר שעם ישראל בכל מצב, אפילו כשחוטאים, שעם ישראל תמיד נשארים קשורים לקדוש ברוך הוא, שהסגולה שלהם היא מוחלטת, שום דבר לא יכול לשנות אותה. איך יצחק מגלה את זה? כי יצחק מוכן, הוא כל כך קשור לרצון האלוקי, שהוא מוכן גם למות על קידוש השם. הוא קיבל על עצמו את העקדה. לקבל על עצמו את העקדה, פירוש הדבר, כמו שאמרנו, התבטלות מוחלטת לרצון השם. אז אם אתה מתבטל באופן מוחלט לרצון השם, אז רצון השם זה שעם ישראל יהיה נצחי. נצח ישראל לא ישקר. רצון השם זה סגולת ישראל. אז יצחק אבינו דווקא מגלה את העומק הגדול ביותר, יותר מאברהם ויעקב. זה מה שחז"ל מתכוונים להגיד לנו. אז לכן צריך ללמוד באמת את הגדלות הזאת של יצחק. את הפנימיות של הנפעלות של יצחק, שנראית לנו ברגע הראשון, בשטחיות, משהו יותר קטן, ובאמת הוא הדבר הכי גדול. צריך לדעת שיש בעולם דברים כאלה. יש בעולם את הפעולה החיצונית, יש את התוכן הפנימי. צריך לדעת גם את זה וגם את זה. אם אתה לא מתחשב בשני הדברים, אז חסר לך משהו בתמונת העולם. חסר לך משהו, אז הדברים הם לא שלמים. לא נכונים, לא אמיתיים מספיק. אז זה יצחק באופן יסודי. מה יש לנו להשלים? יש לנו את השאלה שהעלינו קודם. למה הברכות צריכות להגיע ליעקב בצורה הפוכה. אז על יעקב נדבר בעזרת השם בשיעורים הבאים. אבל מה חשב יצחק? מה, יצחק היה טיפש? חס וחלילה, יצחק היה חכם גדול. הוא לא ידע מי זה עשיו. עשיו הצליח לעבוד עליו, לרמות אותו. לא פשוט. הוא רואה שעשיו כאילו יושב ולומד תורה? עשיו לא יושב ולומד תורה. מה חשב יצחק? אז כאן אומר רבנו הרב צבי יהודה, צריך להבין. יצחק באמת ידע שעשיו הוא לא צדיק גדול. יצחק רצה לחנך את הבנים שלו, ששניהם ילמדו תורה, כמובן צריך להיות גם בן אדם מעשי, צריך להכיר את העולם, רואים אחר כך שיעקב הוא מאוד מעשי. הוא מגיע ללבן, הוא יודע בדיוק איך להסתדר עם הצון ועם הכל, אבל הוא רוצה שילמדו תורה. בא אליו עשיו ואומר לו, אני לא מסוגל לשבת וללמוד תורה. אני חייב להיות בחוץ. אז כמובן יצחק מאוד מצטער על זה. מה, הוא יודע שעשיו יהיה רשע? הוא לא יודע עדיין שום דבר. הוא רואה שיש לו שני בנים, שניהם נולדו מאשתו, הוא צריך לחנך את שניהם. אז מה יהיה עם עשיו? אז אומר לו עשיו, אתה יודע מה? יש, אנחנו שניים. יש לי רעיון. האח שלי אוהב ללמוד. שיהיה בריא, שישב וילמד. אני אביא לו את האוכל. אני אתמוך בו. יש לנו בדורות יותר מאוחרים, קוראים לזה יששכר וזבולון. יש שני אחים, אחד יושב ללמוד, והשני הולך לפרנס. ככה הם מחלקים ביניהם, כל אחד לפי האופי שלו, זה דבר לגיטימי. בא עשיו ואמר לי יצחק, אני, האופי שלי הוא להיות בחוץ. אני אלך, אני אצוד, אני אביא אוכל. ויעקב יוכל לשבת בשקט וללמוד. זה טוב? זה מצוין? מותר לעשות כך. אפילו טוב לעשות כך, בהרבה מצבים, בעם ישראל, עשו כך. אז לכן יצחק לא מתנגד לעשיו, הוא לא חושב שעשיו הוא הצדיק הכי גדול, אבל הוא גם לא חושב שהוא רשע גדול. אז יצחק נמצא בעולם הרוחני שלו, יושב ולומד תורה, ועשיו בא ולא רק מביא לו אוכל, אלא אפילו שואל אותו שאלות בהלכה, אומרים חז"ל, הוא שאל אותו איך לוקחים מעשר ממלח ותבן, דברים שבאמת לא צריכים לקחת מהם מעשר. הוא עושה הצגה שלמה כאילו הוא תומך ביעקב. אז יצחק מרוצה. אז צריך לברך את עשיו, ודאי שצריך לברך אותו, שהוא יצליח מבחינה כלכלית כדי לתמוך ביעקב. צריך לקבל ברכה. כן, תראו כמה הרבנים מברכים מי שאלה שתומכים בדברי תורה, בלימוד תורה. זה חשוב מאוד. אבל מה, הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים כך, שיצחק אמנם לא רואה את כל ההתנהגות הלא יפה של עשיו, כי עשיו מראה לו שהוא בסדר. אבל רבקה רואה את הדברים. רבקה בתור אמא נמצאת בתוך הבית. היא רואה דברים שיצחק לא רואה. זה קורה, חז"ל אומרים, שאישה מכירה באורחים יותר מאיש. בעלת הבית רואה הרבה פעמים פרטים מעשיים קטנים שמהם אתה רואה מה באמת בן אדם חי, איפה הוא נמצא, מה המצב שלו. יש בזה כל מיני דוגמאות. אפשר להבין, אני אוסיף לכם פה, כתוב הרי שרבקה, כשהיא רצתה לשלוח את יעקב, מה היא עשתה? היא לקחה את בגדי עשיו שהיו אצלה בבית. למה בגדי עשיו היו אצלה בבית? הוא כבר היה נשוי. אבל עשיו לא שמח על הנשים שלו. זה לא חיי משפחה תקינים מה שקורה אצל עשיו. רבקה יודעת את זה. היא האישה, היא בעלת הבית. היא צדקת גדולה. יש לה רוח הקודש. היא שמעה דברי נבואה. אבל היא גם רואה את הצד המעשי. אם היא רואה את הצד המעשי, אז היא מבינה שעשיו לא מסוגל אפילו להיות העוזר של יעקב. שכל מה שהוא עושה זה הצגה. למה זה הצגה? כי עשיו באמת מושחת. הוא כולו רשע. הוא לא באמת גם רוצה לעזור ליעקב. וגם מה שהוא עושה בעניינים החומריים המעשיים הוא עושה בצורה לא טובה ובצורה לא ישרה. הוא רוצח והוא גונה ועושה את כל הדברים הבאים בעולם. אז אדם כזה לא יכול להיות אפילו התומך של יעקב. צריך, רוצים לקבל כסף ללומדי תורה, צריך שהכסף הזה יהיה כסף קשה. רוצים שעשיו יביא אוכל ליעקב, צריך שהאוכל הזה יהיה אוכל קשה, לא שאוכל שהוא גנב ממישהו וגזל ורצח וכל מיני דברים כאלה. לא כך אנחנו חיים על פי התורה. אז רבקה יודעת את זה, לכן רבקה שולחת את יעקב לקבל את הברכה. עכשיו נוצר פה באמת דבר מאוד מעניין, שהברכה שיצחק, מה יוצא לפי מה שאמרנו? הברכות של עשיו הן הברכות של יעקב? לכאורה לא. כלומר, על פי ההבנה של יצחק הוא תכנן שני סטים של ברכות. הוא תכנן עוד לתת ליעקב ברכה, שיעקב יהיה תלמיד חכם, יעסוק בעולמות הרוחניים, החשובים, בדברי תורה. אבל בינתיים הוא נותן ברכה לעשיו, שעשיו יעסוק בעולם הגשמי. הגיוני? הגיוני. בתנאי שעשיו הוא בסדר. אבל כשרבקה יודעת שעשיו הוא לא בסדר, והיא לא רוצה שעשיו יקבל אפילו ברכות על העולם המעשי שלו, היא שולחת, מה היא עושה? מה היא יכולה לעשות? היא שולחת את יעקב לקבל את הברכות המעשיות של עשיו. שימו לב, זה דבר מאוד מעניין. Okay? מה הרי יצחק אבינו אומר ליעקב כשהוא עוד חושב שהוא עשיו? רגע, נפתח את הפסוק. הוא אומר לו, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. זה ברכה גשמית. Okay? לתן לו את שהחקלאות תהיה טובה, שהתוצרת תהיה טובה, שהמציאות המעשית תהיה מתוקנת. Okay? אז זה מה שיצחק הולך להגיד לעשיו. אבל כשרבקה מסדרת את הדברים, מסדר הקדוש ברוך הוא את הדברים, שיעקב יקבל גם את הברכה המעשית. זה מאוד מעניין. כלומר, עם ישראל מקבל גם את הברכה הרוחנית, וגם את הברכה המעשית, את שתי הברכות. לכן בדורות יותר מאוחרים, גם יששכר וגם זבולון הם בתוך עם ישראל. זה לא מחוץ לעם ישראל. עם ישראל צריך להקים בארץ ישראל מדינה עם חקלאות, עם תעשייה, עם צבא, עם כל הדברים המעשיים הכלכליים, ועל גבי זה כל הדברים הרוחניים של דברי תורה ומצוות. אנחנו צריכים להישאר עם שני התחומים. זה מה שקדוש ברוך הוא מסדר. וזה באמת בא בצורה מסובכת. כי אם היו סתם מסתכלים על יעקב, יעקב עכשיו בגיל הזה הוא איש סתם יושב אוהלים, היו מברכים אותו רק בדברי תורה. אבל הקדוש ברוך הוא מסדר בדרך עקיפין, בדרך של תשרק, בדרך הפוכה, שיעקב מקבל גם את הברכות המעשיות להצלחה הכלכלית. עכשיו את הפירוש הזה ביחס של יצחק ורבקה, רבנו רב צבי יהודה היה אומר בשם אחד מגדולי ישראל, שהיה עוד בדור לפני מרן הרב קוק זצ"ל, שקראו לו הרב עקיבא יוסף שלזינגר. הוא כתב ספר בשם לב העברי. הוא היה דמות מאוד מיוחדת. היה מצד אחד קנאי גדול שנלחם נגד זה שלא מקיימים מצוות, צד שני הוא נלחם על יישוב ארץ ישראל, שישבו את ארץ ישראל ויבנו את ארץ ישראל. אז רב צבי יהודה היה ממשיך ואומר בשמו דבר מעניין. כתוב שכשיעקב נכנס ליצחק, אז מה יצחק עשה? ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. יצחק הריח את הבגדים של יעקב. מה זה הבגדים של יעקב? אומר פה רשי, הלא אין ריח רע יותר משטף העזים. יש לו שם אורות עזים. אורות עזים, אומר רשי, זה ריח מאוד גרוע. מה ריח יצחק? אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן. מה זה הריח גן עדן? מביא הרב שעקיבא יוסף שלזינגר מאמר חזל אחר, שאל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. כלומר, יש בעם ישראל לעתיד לבוא, יש בצאצאים של יעקב בוגדים. מה זה בוגדים? אנשים שעושים הפוך, יוצאים נגד עם ישראל, נגד תורה, נגד מצוות. חזל מספרים לנו על אחד שהיוונים באו להיכנס לבית המקדש, היה יהודי, מורה דרך, שיראה להם את הדרך. אמרו לו, אתה תיכנס ראשון. נכנס, הראשון לחלל את בית המקדש, שהיה יהודי. זה בוגד. אין, הוא מתחבר לאויבים של עם ישראל, הולך נגד הכל, ויצחק מריח ברוח הקודש שביעקב יש בוגדים כאלה. אבל מה הוא מריח? הוא מריח ריח גן עדן. הוא מברך אותו. זה מה שאומר הרב עקיבא יוסף שלזינגר, שאף על פי שהוא הריח שתהיה כאן בגידה, שיהיו עובדי אדמת הקודש שאינם מדקדקים במצוות, לא מקיימים מצוות, בכל זאת הוא ברך אותו, שברוכים יהיו בברכת הארץ, ותשועה גדולה עתידה לצאת מכאן. כן, הגאולה תלך דווקא דרך אנשים כאלה. זה מה שאומרים שם חז"ל על הבוגד הזה, סיפור מבהיל. מה קרה? קודם כל זה מבהיל שיהודי יכול לבגוד בעם ישראל, הוא המורה דרך של היוונים להיכנס לבית המקדש. אומר לו המפקד היווני, אומר לו, תראה, אתה תיכנס ובתור פרס, הדבר הראשון שאתה מוציא, ידעו שיש שם כסף וזהב, הדבר הראשון שאתה מוציא הוא שלך. אז היהודי נכנס, לקח את המנורה, המנורה הייתה עשויה כולה זהב, לוקח את זה החוצה ואומר, הנה, נכנסתי וזה שלי. רואה המפקד את המנורה בשמש, אז כל הזהב הזה אומר, לא, 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 סליחה, טעות. הדבר השני שתוציא יש לך, תיכנס עוד פעם. כן, מצב כזה שמזלזלים, טוב, זה יהודי בוגד, כולם מזלזלים בו. מה אכפת למפקד? הרי זה רק, זה רמה כזאת שהמפקד ייקח לעצמו מנורה כזו. ייקח לעצמו, יעביר את זה למלך אפילו. דבר מאוד מאוד יקר. אבל כאן קורה דבר מעניין. בוגד בעם ישראל עשה את הכל, אבל הרגע הזה הקטן של זלזול הפך אותו. הוא אומר, לא, אני לא נכנס פעם שנייה. לא נכנס פעם שנייה. מה תעשה? מה קרה? כבר נכנסתי, תיכנס אתה. המפקד מתעצבן. אתה כן תיכנס פעם שנייה. מתחיל להציע לו פרסים והכל, העיקר שהוא ייכנס פעם שנייה. יהודי מסרב. עכשיו המפקד כבר מעוצבן לגמרי. הוא אומר, אם אתה לא תיכנס פעם שנייה, אתה תמות. זה אומר, בסדר, תהרגו אותי. לוקחים את היהודי הזה, משכיבים אותו על שולחן, ומתחילים לחתוך אותו לחתיכות. בייסורים, תחשבו, לא ניתוח של היום עם האדמה, מתחילים לחתוך ממנו חתיכה חתיכה. והוא צועק, מה הוא צועק? אוי לי שהכעסתי את הקדוש ברוך הוא פעם אחת, פעם שנייה אני לא מכעיס אותו. מוסר את הנפש עד שהוא מת. זה בוגד, זה אומרים חז"ל, זה בוגד בעם ישראל. תבינו מה קורה בפנים בבוגדים, לא תמיד רואים את זה. צריך בשביל זה את רוח הקודש של יצחק אבינו, שבא ואומר, אפילו אם אתה רואה כלפי חוץ את האנשים האלה בוגדים, ואתה בא ואומר, לא יכול להיות שיש גאולה בעם ישראל דרך אנשים כאלה, אתה טועה. ויברכהו. אפשר לראות את זה לפעמים, ברוך השם, אנחנו לפעמים רואים את זה. יש מסירות נפש ויש יהודים שעושים כל מיני דברים גדולים. אבל עיקר הלימוד פה הוא אחרת. עיקר הלימוד פה הוא לא כשאתה רואה את זה. עיקר הלימוד הוא כשאתה לא רואה את זה. ואתה בא ואומר איך יכול להיות שיש גאולה בעם ישראל במצב כזה של בוגד. אז על זה אמר הקנאי הגדול רבי עקיבא יוסף שלזינגר, אמר אתה רואה בוגד, בוודאי שכן, אני, הוא היה מתנגד נחרץ לכל מי שלא קיים מצוות, אבל כשהוא בא לבנות את ארץ ישראל יש לו את הברכה של יצחק, ברוכים יהיו בברכת הארץ ותשועה גדולה תדע לצאת מכאן. זה הלימוד הגדול שאנחנו לומדים פה מהברכה שיצחק מברך, בצורה שיצחק מברך את יעקב, גם בברכות המעשיות. טוב רבותיי, עד כאן להיום.